לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום רביעי, כ"א בתמוז, תשע"ח, באולפן בני טוקר. נעסוק ביומן בין השעה ברעידת אדמה הבוקר בצפון, בטבריה וסביבותיה. נשוחח פה עם ראש העיר יוסי בן דוד, שקורא לרשויות למגן, לחזק את המבנים ולא לחכות לרעידה רצינית יותר. ומעיד אחריו שמואל אליהו, שדווקא מרגיע ואומר, רעידת האדמה לא תגרום לנזק בארץ ישראל. הוא מביא לכך מקורות מהתלמוד ועוד. עוד ביומן, אריק לוברסקי לקראת גזר הדין על המחבל שהרג את אחיו בפעילות המבצעית ברמאללה, שזרק בלוק אבן על ראשו. הם דורשים עונש מוות. וגם על סערת טוי, השיר של נבחר לאירוויזיון, השיר של ישראל, האם אכן מדובר בשיר שמבוסס על שיר אחר? נשוחח פה עם מי שמתמחה בזכויות יוצרים, עורך הדין שר גרשוני. על ביקורו של אלאור עזריה אתמול בחברון, בא הוחמר זה להעניק לו פיצה והודה לו על חיסול המחבל, כפי שהוא נוהג לעשות לחיילים אחרים שמחסלים מחבלים. לדבריו, בזכותו הביטחון חזר. וגם על שוב מצד הגאווה, השבוע זה צועד באשדוד וארגון חותם נלחם בכך. נשוחח פה עם מנכ"ל חותם עמיטל בראלי. אז הנה רבה. וכעת לרעידת האדמה שפקדה היום את צפון הארץ, שמקור הרעש היה סמוך לטבריה. אנחנו משוחחים כעת עם ראש עיריית טבריה, יוסי בן דוד. שלום לך.
שלום, צהריים.
צהריים טובים. ובכן, רצינו ככה לשמוע ממך, איך אתם מגיבים לרעידת האדמה הזאת? מה אתם מתכוונים לעשות בנוגע לעניין הזה, או יותר נכון לבקש בעניין הזה?
תקום כל לרעידת האדמה, אתה לא יכול לדעת אף פעם מתי תקרה, מה תהיה העוצמה של השניות הראשונות, וכמו כל ההלם, הפחד, כשהכל רואה את סביבך, זה כוחות הטבע, זה תנאי הטבע, וכשזה קורה, כשאתה רעידה דמה כזו מהירה אותך מסיינה, בעשרה לחמש, זה מה שקרה הבוקר, אז השניות הראשונות, התגובה המהירה לפי התיאות גולות, צריכות להיות של פיקוד העורף, להגיע למקום המוגן שיש, אם בקומה העליונה על הממד, עם קומות הראשונות, אפשר לצאת החוצה לרחוב, לצאת לרחוב, וזה בעניין של ההתכוננות, או ההתנהגות האזרחית המיידית. מעבר לזה, את המוכנות בסופו של דבר, גם לטווח הארוך, עם חיזוק מבנים, ואפשר יותר, ואנחנו עושים חיזוק מבנים משרד החינוך, וחיזקנו ארבעה בתי ספר, חיזקנו שישה בתי ספר, בארבע שנים האחרונות, נחזק עוד נוספים, ובתים משותפים, שנבנו בשנות ה-60, על עמודים, על גפורים, מה שנקרא, וצריך לבצע את זה, ואת זה אנחנו עושים במשרד השיכון, והמידר, ומבצעים חיזוק מבנים, וזה חשוב, זה מציל נפשות רבות, ואי אפשר במסגרת הזו להסתכל, אתה יודע, אנחנו לא צריכים לחכות לרעידה של 6 בסולם ריכטר כדי לפעול, כדי שהמדינה תפעול ותחליט להשקיע ולהתייחס לברתימות השבר הסורי-אפריקאי, לעובדה שכל 100 שנה בערך, יש רעידות אדמה באזור שלנו בטבריה, ביתר היישובים סביב השבר הסורי-אפריקאי, זה מועד לפורענות, אפשר לעשות יותר, ואנחנו מבקשים שיעשו יותר בחיזוק מבנים, מוסדות ציבור, בתי ספר. אני יכול לומר לך שמעבר לכך, צוותי החירום שלנו מתכוננים ומתרגלים, ואנחנו מתרגלים את כל המצבים, גם מלחמה וגם רעידות אדמה. אלה הסכנות שאנחנו צריכים להתמודד איתן. והמוכנות שלנו יכולה ויכולה להיות גם בתרגולות שאנחנו עושים, גם עם הילדים, גם תלמידי בתי ספר, גם עם תושבים, גם בתי מלון, בכל זאת להיות תיירות, ובהצטיידות במחסני חירום שלנו ממים וכלה בכפפות וציוד הנדסי שונה למקרה שחס וחלילה לא יקרה, אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים ככל האפשר עד שיגיעו הכוחות לסייע. וזה עבודה, זו ההכנה, וכמובן תפילות, ואנחנו גם בזה, בסופו של דבר, נתונים לחסדי שמיים בין היתר, ומתפללים שזה לא יקרה.
אז אתה אומר בגדול העניינים הם לא באיזה פאניקה או משהו כזה, בסך הכל העניינים אתה אומר מטופלים.
תראה, זה לא, 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 אני אומר לך עוד פעם, כלומר שום פאניקה לא עוברת בשום דבר. כאן העניין הוא הדאגה הגדולה, ואני אומר לך שוב, מצפים מאיתנו מה לעשות. במקרה שרעידת אדמה חס וחלילה, שבה אתה לא יודע, זה לא טיל שנופל ברחוב מסוים, אתה מגיב אליו לפי התרגולת, לפי האירוע והתרגולים השונים. פה מדובר ברעידת אדמה, וחס וחלילה, במשמעותית, שגורמת מעבר לבהלה ולפחדים, וכל אחד לעצמו ולמשפחתו ברגעים הראשונים, בשניות הראשונות, אבל מה קורה חס וחלילה אם יש רעידה משמעותית ונפגעים מבנים, ויש פגיעה היקפית גדולה מאוד ונפגעים קווי המים והחשמל וכל היתר. אנחנו ראינו מה קורה סביבנו בעולם, הגשנו עזרה וחילוץ ויחידות חילוץ ששלחנו ולמדנו, אני עצמי גם עברתי כראש עיר אזרחי קורס מפקדי נפות של פיקוד העורף כדי לדעת יותר, כדי להיות מוכן ככל האפשר. אבל העניין הוא בסופו של דבר בוודאי שיש דאגה גדולה ויש בקשה. ושוחחתי היום עם השר יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון, על מנת, וגם פניתי למשרד החינוך להגביר את המאמץ ואת הסיוע כדי לחזק עוד מבנים ועוד בתי ספר מפני רעידות אדמה, בטח בעיר כמו...
אגב, זה משנה הגובה של הבניינים?
משנה מתי נבנו. מבנים שנבנו את שנת 82-84, תקן בסופו של דבר היה גם... מ-84 ואילך, כולל ממד, מרחב מוגן דירתי, זה מקום בטוח, גם בני טילים, אבל גם כשיש רעידת אדמה משמעותית, ככל שהבניין גבוה יותר, אתה מרגיש את התנודות בצורה חזקה יותר.
יש אצלכם בניינים גבוהים בטבריה?
יש בניינים גבוהים, אבל איכויות הבנייה. התקנים החדשים בפני רעידות אדמה, הבעיה היא התמודדות עם הבנייה הישנה. וזה לא משנה מה הגובה של הבניין, אם הוא נבנה בתקנים הישנים, כי היום בית קרקע, והוא לא נבנה לפי התקן החדש של הגה, של תקני התקנים הנדסיים חדשים, זה לא משנה מה הגובה שלו. הוא ייפגע במקרה של רעידת אדמה משמעותית, וזה העניין. ואצלנו זה דרמטי, בעיר כמו שלנו זה דרמטי, לכן המפתח הוא גם בית ספר של שתי קומות, שנבנה לפני 90 שנה, לא יעמוד ברעידת אדמה, זה ברור לנו. אז אנחנו עשינו קודם כל לחזק לפי סקר מקצועי, לחזק את המבנים האלה, להגן ולהציל כמה שיותר, במקרה שחס וחלילה קורה אירוע כזה, המטרה, כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם לא, להציל כמה שיותר עולמות, ולפעול ולהתכונן כמה שיותר.
לא, אבל אתה חושב שדבריה היא זקוקה לתשומת לב יותר גדולה מהתקציבים של משרד הבינוי? זאת אומרת, בגלל המיקום, או שזה לאו דווקא, זה יכול להיות בכל עיר אחרת, אולי גם באפולה?
חד משמעית, כן. טבריה בסופו של דבר גם המוקד הרע שהיה סמוך עלינו, הטופוגרפיה של טבריה היא לא מישורית, טופוגרפיה על הר, על מורדות, וההיסטוריה של טבריה ורעידות אדמה, של טבריה, צפת, בית שאן, אומרת את זה, מעידה על זה.
הבנתי.
ובסופו של דבר אני אומר ש... גם בהיבט הכלכלי, כלומר, גם כשיושבים שם משרד נוצר ועושים את החישובים הכלכליים, עדיף להשקיע מיליארד שקלים, אם צריך, בתוכנית מסודרת לחיזוק מבנים ובתים, מאשר חס וחלילה למה שנקרא להתמודד עם אובדן בנפש, וחס וחלילה, זה העיקר, אבל גם נזקים במיליארדים, אוקיי, שהם פי 10 לרכוש בגלל שלא נעשו פעולות של חיזוק מבנים ישנים.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים, נקווה שאכן, אתה אומר, דברים כאלה, רעידת אדמה כזאת לא תקרה בעתיד. ראש עיריית טבריה יוסי בן דוד, אנחנו נודה לך על הדברים, תודה רבה לך.
תודה וחופשת קיץ נעימה, ותבואו לטבריה.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
אנחנו ממשיכים לעסוק ברעידת אדמה שהייתה היום בצפון הארץ, ועכשיו מהצד היותר תורני, בהיבט של התורה. שלום לרבה של צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, הרב שמואל אליהו.
שלום, שלום לך, לכל המאזינים.
ובכן, צפת כזכור לנו היסטורית ספגה רעידת אדמה מפורסמת עם הרבה הרוגים לפני שנים רבות. עכשיו רעידת אדמה ברוך השם קלה, אבל עדיין אנשים ככה מנסים לחשוב מה קורה, מה לעשות. אולי הרב ככה קצת ייתן לנו בעניין הזה כמה מילים.
אז קודם כל, הרגשנו, כל מי שקם בבוקר הרגיש את רעידת אדמה, זה לא היה דבר שאפשר לתפוס אותו בכלל. אבל משום מה, התחושה היא תחושה של ביטחון. יש איזו סיבה, אני זוכר שכשקנינו דירה בצפת, אשתי שאלה את הרב אליהו, את אבא. אז הוא אמר, מה אתם דואגים? יש לכם הבטחה של הרב דוב מאבריץ', אחרי הרעש ההוא ש... יותר לא יהיה רעש בצפת.
מי זה הרב הזה? סליחה, לא הצלחנו לקלוט את השם.
הרב אברהם דוב מאברית, יש לו בצפת בית כנסת, כשהיה הרעש הקודם של שנת הקצב, אז הוא זה שהיה גם הציל תושבי העיר, כשהוא אמר להם שהרעש עתיד לבוא, ואיפה הם צריכים להיות כדי להינפל.
כן.
וגם אחר כך הוא מסר את נפשו לשיקום העיר. הציעו לו לחזור לגרמניה, לאורבך, העיר שממנו הגיע. הוא אמר, הבית שלי זה צפת, במסירות נפש הוא ככה שיקם גם את התושבים של העיר וגם את העיר עצמה. ועד היום צפת זוכרת את זה לטובה. אז בין השאר, השיקום הרוחני שלו התבטא בעובדה שהוא באופן פלא, היה איש פלא, אמר, זהו, נגמר הסיפור של הרעשים בצפת, אגב רעש בדימת היה בצפת. נגמר הסיפור הזה יותר.
כן.
ואנחנו יבוא להתיישב פה ולא ללא חשש. האמת היא שזה פלא, כי כבר מאז עברו הרבה מאוד שנים, וצפת כידוע נמצאת על מוקד של רעש, על מה שנקרא...
שבר הסורי.
שבר הסורי האפריקני, שזה כמובן הסורי זה ממש מולנו.
כן.
וכל העולם רועד פה, יש שקט. אז לכן כולם היו רגועים. בפועל צריך לזכור שכל העניין של רעידות אדמה, הגמרא אומרת במסכת ברכות, שזה חלק מהרצון של הקדוש ברוך הוא לעורר את העולם על כך שישראל עדיין לא נגאלו לגמרי. כך מסבירה הגמרא, זה דו שיח שהיה בגמרא בין רב קטינה לאיזה בעל אוב גוי, שהגמרא אומרת, בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו ששורים בצער בין אומות העולם, מוריד שתי דמעות לים הגדול, וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו. והיינו גוי, זה סיבת הרעש. תמיד רעש מופיע בשני גלים, שני דמעות. וגם פה, מי ששם לב, יש שני רעידות, אחת בחמש וחצי, אחת בעשרה לחמש, ואחת בשש וחצי.
מה זה אומר?
הגמרא אומרת שזה תמיד בא בכפולות, שתי דמעות, כאילו
שתי
שזה
דמעות.
ביטוי, כך הגמרא אומרת, זה ביטוי לצער הקדוש ברוך הוא על כך שאין גאולה שלמה.
מעניין.
אז אנחנו נמצאים
זה
שם.
זה מצב טוב, זה רמז אולי לאומות העולם בעניין הזה להתעורר שהגאולה תתקרב, גאולת עם ישראל.
אז לכן אצלנו רעידות אדמה הן לא מזיקות. שונו את הדמה, הם מעוררו אותך הבוקר לתפילה בנס, הכל בסדר.
מעניין.
וכשזה באיראן, למשל, אז עשרות אלפי הרוגים, אנחנו מודים יום יום לקדוש ברוך הוא, שברוך השם אנחנו מרגישים מוגנים פה.
יפה. טוב, אז הנה התחזקנו דווקא מהרעידת אדמה הזאת, ויצאנו ככה עם סוג של חיוך, ולא עם איזושהי פאניקה וחרדה. אז נודה לרב על הדברים, הרבה של צפת, הרב שמואל אליהו. תודה רבה, תודה רבה לרב.
תודה רבה, שלום שלום.
תודה. אנחנו רוצים עכשיו לשוחח עם אריק לוברסקי, אחיו של חייל דובדבן, רונן לוברסקי, שנהרג בפעילות מבצעית ברמאללה לפני חודש. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אני מבין שאתה בעצם יוזם פנייה לשר האוצר, משה כחלון, בדרישה להפסיק את המימון של ארגון אמנסטי על ידי מדינת ישראל.
כן, נכון. ארגון שהבנתי שהוא תומך בחרם על ישראל ומעודד להשתמטות מהצבא, אז זה נראה לי קצת אבסורד ולא הגיוני שמדינת ישראל מממנת משהו שהוא בעצם יוצא נגדה.
ובעצם אתם מבינים שישראל מממנת אותם?
כן, כן, אבל אנשים מקבלים הטבות מס ושירות לאומי וכו'.
אז אתם מתכוונים אתה מתכוון לפנות אל שר האוצר בנושא?
כן, כן, וגם לוועדת הכספים, דיברתי עם חברי כנסת, לא מבין למה זה ממשיך לקרות. אין שום סיבה לתקצב ארגון שיוצא באופן ישיר נגד חיילי צה"ל והמדינה.
מאז שנפל אחיך אתה יותר מעורב, אני מבין, בפעילות כזאת ציבורית.
נכון.
ספר לנו קצת על המעורבות שלך, איך נכנסת לזה אחרי הנפילה של אחיך?
יש פורום משפחות שכולות שבצערנו נכנס למעגל הזה, מתעסק בדברים האלה שהם בעצם דברים שהם כלל ישראל, אף אחד לא עושה זה בשביל עצמו. אנחנו בסוף כבר איבדנו את המשפחות שלנו, אז נסים להעביר את דברים רציניים, הרבה פעמים אתה תראה אותם הולכים לכנסת ונלחמים על כל מיני חוקים, חוק הקיזוז גם לדוגמה שעבר, גם היינו שם בוועדת חוץ לביטחון. כדי לראות שדברים...
מה לגבי חוק הקיזוז? אנחנו שומעים עכשיו הרבה על חוק הקיזוז, מה אתה יכול להגיד על העניין הזה, על המעורבות שלכם בנושא הזה?
שבאמת היה לחץ גדול, אני הצטרפתי לזה רק לקראת הסוף, באמת היה פה עבודה מאוד חזקה של הרבה חבר'ה מהמשפחות, לדחוף את החוק הזה ולראות שהוא באמת עובר בצורה נכונה. זה מדובר במיליארד 200 שקל בשנה, שיכול במקום ללכת לכיס של המחבלים. המשפחה של הרוצח של אחי, יש שם ארבעה רוצחים ועוד אחד שחוסל במהלך מעצר. הם קיבלו לאורך השנים כמעט 4 מיליון שקלים. זה כסף שהוא מועבר ממדינת ישראל לרשות, היא מעבירה אותו ישירות למחבלים.
זאת אומרת, מי שרצח את אחיך, אתה אומר שהמשפחה שלו יש לה כבר רוצחים עם עבר, עם רקע, שקיבלו הרבה כספים בעבר?
כן.
מיליון?
4 מיליון, כן.
4 מיליון?
כן.
זאת אומרת, אתם מכירים את ההיסטוריה של המשפחה של הרוצח, של אחיך?
בעצמו ישב בכלא 3 שנים כבר, על פעילות טרור.
הוא בעצמו?
כן.
מה איתו היום עם הרוצח של אחיך?
ביום 50 הוגש כתב אישום.
ואתם מתכוונים ללכת לראות אותו?
כן.
רציתי לשאול אותך באמת, ככה לספר קצת על הקשר עם אחיך. איך אתם במשפחה, הייתם ככה קרובים אחד לשני, מבחינת גיל, מבחינת קרבה?
כן, אני 3 שנים מעליו, ולכן באופן טבעי, באמת בשנים האחרונות, מה שאני התגייסתי, ואחרי זה שהוא התגייסתי, כשיש לנו רק... השתפר והתעדק ונהיינו חברים יותר טובים, במיוחד סביב השירות שלו, והיינו בקשר טוב, קרובים מאוד.
אתה כבר השתחררת מן הסתם?
כן, לפני יותר משנה.
אז מה אתה עוסק היום? לומד או עובד?
אני עד לפני האירוע הזה למדתי במכון מאיר, עכשיו אני קצת בהפסקה, אני מקווה לחזור בעזרת השם בקרוב, כרגע מתעסק בענייני הנצחה וכל מיני דברים כאלה, פחות יש לי זמן, אבל בעזרת השם אני אחזור לזה.
אחיך עוד כמה זמן נשאר לו בשירות או שהיה יותר בתחילת השירות?
הוא היה 1.5 שנה בצבא, פלוס מינוס 1.5 שנה, אולי קצת יותר עם קבע.
כן. היו לו תוכניות?
לא, האמת שהוא היה כל כולו במסגרת הצבאית, לא חשב על העתיד, היה לו טוב בצבא, זה מה שעניין אותו, השירות הצבאי, הוא לא חשב עליו.
תאמר לי, בחזרה לענייננו של הנושא של חוק הקיזוז, מה אתה אומר על כך שעל הזעם ברשות הפלסטינית, הם אומרים שאולי זה ימוטט את הרשות, העניין הזה, מה אתה אומר על זה?
בסדר גמור, שלא יהיו חוצפנים, כן? ובסוף הם מתיימרים להיות איזושהי רשות שבאה להסכמי שלום, איך הם רוצים הסכמי שלום אם הם ממשיכים לעודד רציחות של יהודים, איפה זה עובד? כאילו, הרי אף חייל צהל לא נכנס ויורס סתם באנשים, כן? זה לא המציאות. הם יוצאים בצע פיגועים, ולכן הצבא נכנס לעצור את האנשים האלה. מה הם מצפים? שמה? שהם ירצחו אותנו ואנחנו נזרום עם זה וניתן לזה כסף גם? אני לא מבין את הדבר הזה בכלל. אתם כאילו, אם אתם רוצים לרצוח, אתה תגיד, בסדר, אנחנו רוצחים, אבל מה, אתם מצפים איתם שניתן לכם גם על זה כסף? כאילו, מה... אולי גם נבוא עם אוטובוסים של אנשים שנעמיד אותם שיהיה נוח יותר להרוג אותם. לא מבין את ה... כן. רוצים לזום, שיזמו, אכפת לי.
אני רוצה לשאול אותך לסיום. אתה אומר שביום חמישי הוגש כתב אישום נגד המחבל שרצח כן. את אחיך. יש לכם צפי או ציפיות לגבי העונש המקסימלי?
אנחנו נדרוש כמובן את העונש מוות, שזה אפשרי לקבל דבר כזה בבית משפט צבאי, בהרכב שופטים נכון וכל הדברים. זה מה שאנחנו נדרוש. כזה ש...
כן.
שיסתדר ויתאפשר.
אוקיי, אנחנו רוצים להודות לך על הדברים. אריק לוברסקי, אחיו של חייל דובדבן רונן לוברסקי, שנהרג בפעילות מבצעית ברמאללה לפני חודש. אנחנו מודים לך על הדברים.
תודה רבה.
תודה רבה לך. כל טוב. אנחנו עכשיו רוצים להתייחס לפרשה סביב השיר טוי, התביעה של חברת יוניברסל לקבל עברה על נושא השיר, האם הוא אכן מועתק משיר אחר. אנחנו משוחחים בעניין הזה עם עורך הדין סער גרשוני, מתמחה בדיני קניין רוחני וזכויות יוצרים. שלום לך.
שלום וברכה.
אז תגיד, יש דרך לבדוק דבר כזה? האם באמת השיר מועתק? האם זה גניבה? אולי רק השראה?
אז בוא נעשה קצת סדר.
כן.
ברשותך.
כן.
ככה, בעבר היו, כשהיו טוענים להעתקה, היו מתכוונים שמעתיקים תווים, במקרה של שירים, מעתיקים את הלחן. פה, למיטב ידיעתי ולפי מה שפורסם, הטענה אינה להעתקת תווים או לחן, אלא להעתקת חלק מההרמוניה, ויותר ספציפי קטעים מהפזמון החוזר של אותו שיר. זאת הטענה של יוניברסל. זאת אומרת, מה שיוניברסל בא ואומרת, אנחנו יצרנו איזושהי הרמוניה, שכידוע לך הרמוניה זה שניים או שלושה תווים שונים שמנגנים אותם ביחד, והטענה היא שהיוצרים של השיר טוי לקחו ותיקו את ההרמוניה או חלק מההרמוניה של הפזמון. לכן אם תשים למשל את השירים אחד ליד השני ותשמיע אותם לאנשים ותעשה סקר, הרוב המוחלט של האנשים יגידו לך שזה לא דומה, כי אם זה לא עין או נקרא יותר נכון אוזן של מוזיקאי או מלחין, רוב הסיכויים שלא היו בכלל חושבים. עכשיו, נעזוב את זה. לדעתי האישית, עוד פעם, על פי פרסומים, לא ראיתי את המכתב. אם אלו אכן הטענות, קשה לי לראות איך יוניברסל מצליחים להוכיח את זה בבית המשפט. עוד פעם, אני לא מוזיקאי או מלחין, אבל על פי מה שאני מבין ועל פי הטענות, הם לא טוענים שכל השיר הוא עתק או שהלחן, אלא כאמור, רק איזשהו קטע ספציפי כנראה של הרמוניה. עכשיו, הרמוניות ומלודיות, אני מניח, קיימות כבר מאות בשנים, אני חושב שכולם נוגנו ואי אפשר להמציא את הגלגל. ולכן, קשה לי לראות איך זה, א', מוכח בבית משפט שהועתקו קטעים, וגם אם כן הועתקו, לאו דווקא אומר שזאת הפרת זכויות יוצרים. יכול להיות באמת כמו ששאלת, יכול להיות שזה השראה, יכול להיות שמי שהלחין חשב על משהו דומה, אבל זה לא העתקה של אחד לאחד, כנראה גם לא של קטע יותר מדי מהותי, ולכן אני אומר עוד פעם, אני קשה לי לראות איך בבית משפט היו קובעים שזה הפרה. לכל הדברים האלה המשפטיים יש דברים נוספים שמצטרפים. השיר הזה כבר כמה חודשים רץ ושומעים אותו המון. למה המתינו רק עד עכשיו? אם זה אכן הפרה ודברים כאלה, אני מניח שהטענה הייתה צריכה לבוא מוקדם יותר, ולכן יכול להיות שיש פה גם שיקולים עסקיים. עוד פעם, אני לא מעורב בתיק, זה מדברים ששמעתי, שאתה קורא, זה ההנחה שלי.
שיקולים עסקיים לנסות להרוויח כסף.
שיקולים עסקיים לנסות עוד פעם. אני לא, אני אומר, זה לכאורה, זה לפי מה שאני מבין, הפרשנות שלי, כנראה שיקולים שהם רוצים איזשהו אחוז, או להפיץ את, את השיר, ועל ידי זה להרוויח כסף. כמובן שלעומת יוניברסל הגדולים, דורון מדלי יעדיף להגיע לאיזושהי פשרה, ולא ללכת לבחון את הנושא הזה בבית משפט, גם לגבי עלויות, וגם, אתה יודע, בסופו של דבר בית משפט, אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא.
זה גם בטח בית מניח... משפט בארצות הברית, לא פה.
זה תלוי, השיר הזה הוא שמה בכל מיני מקומות, אז אני מניח שאפשר גם לתבוע אותו בארצות הברית על ה...
ששם אולי הכללים אחרים מפה, לא? מבית המשפט.
לא, לא, הכללים הם, כללי זכויות היוצרים הם מאוד דומים ברחבי העולם, ברוב המדינות, וצריך בערך להכריח את אותם דברים. אנחנו בשיטה הישראלית שלנו והפסיקה, וגם בחוק מ-2008 שאהבנו הרבה דברים שנכנסו דרך הפסיקה מארצות הברית, אבל עוד פעם, אני לא רואה את דורון סס לאלי קרב ומשקיע סכומים עצומים מול יוניברסל.
ואתה מאמין שיעדיף להגיע לפשרה, זה מה שאתה אומר?
כן.
יש תקדינים אגב לתביעות כאלה מוזיקליות בישראל?
בוודאי, היו לא מעט, עוד פעם, היו לא מעט מקרים שבהם תבעו גם חברים של נטשה ולהקות אחרות וזכו בפיצויים. עוד פעם, אני כשלעצמי...
קראת את החברים של נטשה כטובים או כנתבעים או שאתה...
כטובים.
כטובים. הם תבעו, הבנתי.
כן, העתיקו. הם תבעו וזכו. לפני שנתיים בערך, אני חושב זה היה או שלוש, שהעתיקו קטע מהשיר שלהם.
ושם כנראה אם הם זכו, זה אומר שהצליחו להוכיח את הדברים.
נכון, הצליחו להוכיח את הטענה ש... שבאמת העתיקו להם. עכשיו, גם חשוב לציין, זה לא שאתה צריך להעתיק, אין איזושהי סקאלה שבא בית משפט אומר, וואו, העתקת 20%, 25%, 30% מהשיר, ואז זה הפרה. זאת אומרת, זה כל מקרה נבחן לגופו. יכול להיות שמישהו יעתיק רק שורה בפזמון, שזה בעצם מהות כל היצירה, וזה ייחשב העתקה, ויכול להיות שמישהו שיעתיק בית שלם, וזה לא ייחשב העתקה. זה מאוד בנוי בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים. עורך הדין שר גרשוני, מתמחה בדיני קניין רוחני וזכויות יוצרים. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לך.
כל טוב, תודה. לראשונה אחרי כמעט שנתיים ושלושה חודשים חזר אתמול אלאור עזריה לחברון, למקום שבו היה את אותו אירוע ששם המחבל שבעקבותיו אלאור נכנס לכלא. עכשיו הוא שב לשם כגיבור, ומי שירח אותו שם בין השאר היה ברוך מרזל, תושב חברון מאנשי עוצמה יהודית שאיתו אנחנו כעת משוחחים. שלום לך.
שלום וברכה.
ובכן, אלאור חזר למקום שבו גם אתה, אני מבין, היית נוכח שם גם אתמול וגם אז באותו אירוע של המחבל, אז לפני יותר משנתיים.
כן, זה היה מאוד מרגש. במיוחד אלאור התרגש. זה מדהים כמה שהוא יושב בכלא ולאורך כל הרדיפה, הוא אמר, היה לי חלום לחזור לחברון. התגעגעתי לחברון. עכשיו, אנחנו צריכים להבין שאדם סך הכל יצא מחברון בשן ועין, לכאורה. חברון גרמה לו לשבת בבית סוהר, לעבור משפט מורכב מאוד. אבל עדיין הזיכרונות שלו מחברון הם זיכרונות טובים. ועדיין הוא אמר שהוא מואב פה בעיר ובתושבים.
אתם הזמנתם אותו?
האמת היא שהביקור הזה הוא יוזמה שלו ושל אבא שלו, למרות שאנחנו תמיד ביקשנו לו אחרי אז השחרור, אמרו לו בוא תבקר, אנחנו רוצים להגיד לך תודה על מה שעשית למעננו, כי אנחנו שהיינו באירוע יודעים שאלאור בעצם עשה פעולה שהיא נטו נטו עבורנו, אם המחבל הזה היה מתפוצץ, והיו נרגים שם תושבים וילדים שעברו, אז אני מניח שהיו באים אליו גם כאן בטענות, למה לא הריתה במחבל. אז אנחנו מרגישים חוב והכרת הטוב כלפי אלאור עזריה.
ושוחחת איתו אתמול?
שוחחתי, הוא היה אצלי בבית, כשהסתתי אותו נתתי לו, הבאתי מגשי פיצה, אני כידוע נותן לכל אחד מהחיילים שמחסל מחבל מגש פיצה, ללא הייתי חייב למעלה משנתיים פיצה, ואתמול שילמתי את חובי, הבאתי לו ולמשפחה שלו מגשי פיצה.
אז זהו, סגירת מעגל?
אני חושב שזה גם סגירת מעגל וגם פתיחת מעגל. אני חושב שפרשת אלאור עזריה מגלה ריקבון עמוק בתוך המערכת. פרשת אלאור עזריה מגלה שיש הרבה הרבה מה לעבוד למי שאוהב את צה"ל. מי שאוהב את הביטחון של מדינת ישראל צריך לדאוג שבוגי יעלון לא יחזור לפוליטיקה בישראל, האיש הזה מסוכן, וצריך לדאוג שהצבא יתקן את הליקויים החמורים שהתגלו, את ההפקרת לוחם, את הלינץ' שעשו לאלאור עזריה, וזה שכל המערכת ישרה קו בניגוד למציאות, הבטו לו את הדין. אתמול ישבנו בבית ושחזרנו את כל הסיפור, פשוט היה פה עיוות הדין מוחלט. ההצעה, לא במקרה, ההצעה שהציעו לאבא של אלאור מהפצר שנה וחצי בצוהר, אם הוא יודע ויתחרט, זה בדיוק מה שהוא קיבל בלי להודות לבין להתחרט, כי זה העונש שהוכתב לשופטים מראש. הכל היה מתואם, היה משפט מבוים, לא היה פה לא יושר ולא צדק, ואכן כל מי שהלך והעיד נגד אלאור עזריה, או שפט נגד אלאור עזריה, התקדם בצבא. כל מי שיצא לטובתו של אלאור עזריה, היום הוא לא בצבא, וזו סכנה ביטחונית למדינת ישראל, שמדינת ישראל יש לה, הצבא שלה, יש שם חוסר יושר, חוסר נאמנות לחיילים, ומערכת משפט שלא פועלת על פי דין, זה סכנה לביטחון ישראל.
רציתי לשאול אותך, האם מאז אותו אירוע אתם חשים תושבי חברון שהחיילים יותר, איך אומרים, הססניים, פועלים אחרת? חשתם איזשהו שינוי בעקבות אותו אירוע?
קשה מאוד לדעת. א', מצד אחד ודאי שהחיילים מצהירים ואומרים שהם חוששים לראות. הם מפחדים שלא יהיה להם גיבוי. החיילים אומרים לנו את זה כל הזמן. אבל אי אפשר לבחון את העניין הזה, כי אלאור עזריה במעשה שלו, ואפשר לבדוק את זה, זה מתמטיקה, מה שאני אומר, זה לא פוליטיקה, זה מתמטיקה. מהיום שאלאור עזריה ירה במחבל, כנראה בצורה של נעשה, והצילומים שפורסמו משם, זה גרם ש95% מהאירועים, אני מקדיש, 95% מהאירועים לא מתקיימים. זאת אומרת, יש סך הכל 5% של הפיגועים שהיו בעבר, כי אלאור עזריה הפיל עליהם את הפחד, זה בכל הארץ, ובפרט בחברון היה, אם כל אחד זוכר, הגל טרור היום, שהצבא לא יודע איך להתמודד איתו. ומיום אחרי אלאור עזריה, הגל הזה נעלם כמו שהגיע בפתאומיות.
מדבר על גל של ניסיונות דקירה או
ניסיונות דקירה ופיגועים, כל מה שהיה ב7-8 חודשים לפני אלאור עזריה, אנשים נהרגו, יום יום היו דקירות בכל הארץ, והכל נעלם. אחרי סיפור לא עזרים.
מעניין מה שאתה אומר. טוב, אז אתה אומר אלאור עזרי עכשיו יכול אולי להתמודד אולי גם ציבורית, אולי לרוץ לכנסת, לא יודע.
אני לא יודע, הוא נראה לי ציפוס קצת בישני, למרות שלא ולמשפחתו יש דעות ברורות, ומה שהם עברו רק ייבש אותם, והם, אני מקווה שאלאור ימשיך לפעול למען חיזוק הצבא, למען ישרות לצבא, למען שצהל יחייב את מפקדיו לתת גיבוי לחיילים, שמפה לא יתהפך על חייל שלו.
כן. טוב, יש הרבה נושאים לדבר איתך. האמת שדווקא עניין אותי, סקרן אותי בנושא לגמרי אחר. אתה ככה גם מצד אחד איש הציבור הדתי-לאומי, מצד שני, אתה גם מקורב לציבור החרדי. רצינו ככה לשמוע ממך, איך אתה מתייחס לחוק הגיוס? איך אתה רואה את העניין הזה?
טוב, אני חושב שזה הצגה גדולה, שכולם משחקים את המשחק, גם החרדים, גם לפיד, גם נתניהו. כולם יודעים שהחוק הזה לא יגרום לבחור ישיבה אחד להתגייס. כולם יודעים, זו תוצאה סופית של החוק. כולם יודעים שלא יהיו סנקציות כלכליות, ואם יהיו, חרדים יקבלו את הכסף בכיוונים אחרים. כל מה שנשאר זה הצגה שהחרדים מצד אחד דואגים שיהיה רוב בעד החוק, מצד שני מצביעים נגד החוק. ולפיד ש... רוצה לראות שהחוק הזה טוב, אז הוא מצביע בעדו, למרות שיודע שזה חוק הפוך עם מה שהוא עשה. כל מי שפועל בעניין הזה בעד ונגד, לא הגיוס החרדי מעניין אותו, וגם הצבא פה מגלה את דעתו למעשה שהיה מורב פה בעניין. צהל לא מעוניין בגיוס חרדי המוני. רוצים קצת שיהודים חרדים יבואו, את זה יש להם. הם לא מעוניינים והם לא מסוגלים להכיל את בני הישיבות שהתגייסו אחר לצבא.
מעניין מה שאתה אומר פה. אז אנחנו בשלב הזה נודה לך על הדברים. ברוך מרזל, תושב חברון מאנשי עוצמה יהודית, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, שלום.
תודה. מצד הגאווה, השבוע זה קורה באשדוד. אנחנו משוחחים על המאבק נגד מצד הגאווה באשדוד עם מנכ"ל ארגון חותם, עמיטל ברלי, שלום לך.
שלום וברכה.
אז המצד הגאווה לא עוזב אותנו, תל אביב, היה באר שבע, עכשיו אשדוד. הם כנראה רוצים להגיע לכל מקום בארץ. אולי היה עדיף להתעלם, לתת להם ככה לצעוד ולתת לשיירה ולכלבים הנובחים, כמו שאומר המאמר, לעבור?
אם היינו רואים שבאמת העניין הוא עד כמה אנחנו שההתנגדות או משהו מסוג מהסגנון הזה מביא את מביא להשקיט את העניין, אז באמת כדאי להתנהג ככה. הנקודה היא שהיום המציאות היא בדיוק הפוכה, שכבר אנשים מפחדים להגיד את הדברים המובנים, יש רתיעה בגלל האגרסיביות של ארגוני הלהט"ב שמנסים להשתיק כל שיח תרבותי וענייני, אז רוב הציבור פשוט מפחד להתבטא, ויש כבר איזו תחושה שמנסים להכניס את המשפחה הנורמטיבית לתוך הארון. אז לכן אני חושב שאנחנו נמצאים בשלב כזה שבו צריך להגיד את האמירות הפשוטות והברורות, ולא לחשוש מכל התנהלות המאוד מאוד כוחנית של אותם ארגונים, כמו שאנחנו בעצמנו חווים בעיר אשדוד.
מה הכוונה ההתנהגות הכוחנית שאתם חווים בעיר אשדוד? אתה יכול להסביר על מה אתה מתכוון?
לדוגמה, פעילים שלנו שהתחילו להתנהל מול ראש העיר בסוגיה הזאת, ואחר כך גם רצינו לייצר מחאה, קיבלו טלפונים מטרידים, עשרות שיחות טלפון, חלקם איומים, חלקם הטרדות, פנינו למשטרה, אבל אני לא רוצה רק להתפס לאירוע הספציפי הזה, אני חושב שכל מי שרואה את כל מה שקורה סביבנו, כל מי שמדבר על משפחה נורמטיבית, מנסים לייצר לו דלגיטימציה, כביכול הוא איזה איש טליבן, או חשוך מהמערות מימי הביניים, ואנחנו כבר מגיעים לתופעת הלהט"ביסטן, כלומר, תחושה שמי שאומר את הדברים הכי פשוטים, שמשפחה זה אבא, אמא וילדים, אז הופך להיות ללא לגיטימי ומייצרים דלגיטימציה כלפיו. לכן החשיבות כרגע היא להגיד את הדברים הפשוטים האלה, לא לפחד מאותם ארגונים. בסופו של דבר אנחנו יודעים שזה האמת וזה הטבעיות, ואנחנו נמצאים במקום כזה שצריך פשוט להגיד את הדברים הכי פשוטים, הכי ברורים, הכי יסודיים, ולא לחשוך מכל אותם ארגונים אגרסיביים.
ואתה חושב שמאבק הזה מייצר את מה שאתה רוצה לייצר? הרי סוף כל סוף אתם לא מצליחים, מעבר לארגון חותם, לא שמענו על חקים שיוצאים, בעבר היו חברי כנסת, כמו נזכיר את ניסים זאב משס, שדיברו נגד הלהט"בים, היום אף אחד מהפוליטיקאים לא שותף למאבק הזה שלכם.
אנחנו בעצם מציפים את השיח העקרוני. אנחנו מדברים מה זה משפחה, על דברים מאוד פשוטים, שמדובר על איש ואישה שקורטים ביניהם ברית ומביאים ילדים לעולם, קשר ביולוגי של מעגלים רחבים, לעומת המשק בית המשותף שחיים בו כל מיני אנשים בוגרים. והצפה של הסוגיות היסודיות האלה מאוד מאוד מפריעה לכל אותם ארגונים שמנסים לייצר איזה תחושה שמשפחה זה כולל הכל, כל צורות החיים. הם בעצם מנסים לרדד את המושג משפחה ולהפוך אותו לכל הסכם בין שניים. וכך בעצם לנסות גם כן להתלבש על המושגים של משפחה שאנחנו מכירים כמשפחה טבעית, ביולוגית של אבא, אמא וילדים. הדיון הזה שאנחנו מציפים הוא עוסק ממש בנקודה הכי פנימית והכי משמעותית בכל השיח הזה של הניסיון של הלהט"ב להגדיר לנו מחדש מה לחשוב, לעומת התפיסה הפשוטה גם התורנית מה זה מושג המשפחה. יכול להיות שבשיח הפוליטי או שלא בנויים עדיין להתעסק עם נקודות השורש והיסודות העמוקים של הוויכוח בינינו לבין אותם ארגונים. יכול להיות שזה קשור גם למה שדיברנו קודם, הלאום הציבורי על כל מי שמעיז להגיד את מה שהוא חושב או לחשוב אחרת. כך או כך, דווקא בגלל הנקודה הזאת, אנחנו צריכים פשוט לעסוק בדברים הכי פשוטים והכי בסיסיים. גם משפחות הטבעיות מתמודדות עם קשיים, אבל צריך לזכור ש הצורות חיים שאנחנו, המשק בית המשותף שבנוי על הסכמים, בסופו של דבר מביא גם כן למצבים מאוד בעייתיים של ילדים שהם יתומים מאבא, מבטן ומלידה, ודברים שאחר כך בסופו של דבר השלכות של הדברים האלה הם גם על הילדים עצמם, גם על המערכות שסביבם. אנחנו בעצם בסופו של דבר מבינים שהמשפחה היא היסוד והבסיס לכל התנהלות חברתית, תקינה. ולכן ברגע שפוגעים בדבר הכי בסיסי בלבנים האלה שמרכיבות את החברה שלנו, את העם שלנו, את הלאומיות שלנו, אז יש פה פגיעה קשה בכל השורש והיסוד שלנו כחברה. ולכן אנחנו מבינים שאי אפשר לתת לטביסטן להמשיך להתנהל בצורה כזאת בלי שאנחנו אומרים את האמירות הפשוטות האלה. אתם פוגעים במשפחות הנורמטיביות, אתם מנסים להרוס את המשפחה בסופו של דבר, אין שום גאווה בהרס המשפחה, ילדים צריכים גם אבא, גם אמא, הדברים האלה בסיסיים, פשוטים, זה גם כתוב בתורה, אבל כל אחד מבין שאין המשכיות ואין טווחים ארוכים, אי אפשר כחברה להתנהל ביחידות האלה של משק בית משותף שמתנהלים על פי הסכמים. ולכן אנחנו משתדלים לפעול גם באשדוד, אנחנו נפעל גם במקומות אחרים, כדי להציף את הסוגיה הזאת. אנחנו לא נחשוש לא מהאיומים ולא מהניסיון השתקה, ואנחנו נגיד את הדברים הכי פשוטים פעם אחר פעם, ואנחנו בטוחים גם שרוב הציבור בסופו של דבר מזדהה עם המסורים האלה, אולי חושש להגיד אותם. גם באשדוד רוב האנשים האלה מגיעים מבחוץ, מגיעים ברובה מאזור המרכז. העיר אשדוד ברובה היא לא משקפת את המצעד הזה.
איך אתה יודע?
קודם כל אני גר בבאר שבע, ואני רואה את הציבור, ואני רואה את ההתייחסות, ואת כולם כלפי חוץ משתדלים לעבור משם מהר, ואחר כך אתה שומע את ההתייחסות. וחוץ מזה גם זה ברור, להטביות, אחוז מאוד מאוד מצומצם מהחברה. אומנם הם עושים רעש ומנסים לייצר תחושה שאנחנו, כמעט המשפחה הנורמטיבית, היא יוצאת דופן. אבל כל המחקרים מדברים על אחוז, 2% מהחברה שמתמודדת עם הקשיים האלה. דרך אגב, אנחנו באמת חושבים שיש קשיים שאנחנו מאוד מנסים להזדהות עם הכאב של אותם אנשים ועם הצורך לסייע להם. אבל אי אפשר שהפרהסיה הציבורית, שרשות הרבים, שהתחושה הכללית תהיה ניסיון לקחת את האנשים למקום הזה, שזה הנורמה, זה הטבעיות. ממש לא ככה, מדובר על אנשים שיש להם מצוקה מסוימת וצריך לסייע להם. אבל אין טעם לעשות מהעניין הזה מצעדים וגאווה, ולייצר תחושה שזה הנורמה והדברים הרגילים.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים. עמיטל בראלי, מנכ"ל ארגון חותם, תודה רבה לך.
תודה גם לך, יום טוב.
יום טוב, תודה.